זה הזמן שלנו הבוקר בעצם לצלול עמוק לתוך האגדה, ולא רק לדבר על. ובשביל זה אני מזמינה את הרב אורי שרקי, ראש המחלקה הישראלית במכון מאיר, ראש המרכז העולמי לבני נוח ורבה של קהילת בית יהודה וירושלים. בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מצוין, אז איתך ביחד נצלול לתוך קטע מהאגדה בשביל שנבין אותו יותר.
כן, אני חושב שהדבר המאתגר במיוחד באגדה זה הבנת הסיפור של ארבעת הבנים. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שיש מתוך ארבעת הבנים שלושה ששואלים שאלות. וכנגד הבנים האלה דיברה תורה ואמרה לנו מה הן התשובות שצריך לתת לשאלות. אז מזה אני מבין דבר מאוד חשוב, שאי אפשר להעביר מסר, למסור מסורת, להעביר ערכים, יהיו אשר יהיו, בלי שזה יבוא על רקע של שאלה תחילה. ולכן התשובה גם שניתנת לחכם שונה מזו שניתנת לרשע או לתם. לעומת זה, הבן שאינו יודע לשאול מהווה בעיה. כלומר, מחנך בינוני היה אומר, איזה יופי, הילד הזה לא שואל שאלות, אז אני אגיד לו בעצמי מה הוא צריך לחשוב. ואילו מחבר האגדה רואה בהיעדר שאלה בעיה. ולכן אומרים לו, את פתח לו, תלמד אותו לשאול שאלות. מאוד חשוב שאדם יבוא מתוך שאלה, ומתוך כך יוכל גם לקבל תשובה. ואני חושב שהדבר הזה הוא חינוך עצום, לכך שהאדם לא רק שלא צריך לפחד מן השאלות שלו, אלא השאלה היא המגדירה את האדם. תגיד לי מהי שאלתך, אני אגיד לך מי אתה. הייתי אומר שזה גם מתחבר לאופייה, של היציאה ממצרים כאופי של חירות. החירות זה החירות לשאול, החירות לבאר, לברר לעצמי מי אני, מה אני, מה אני רוצה מעצמי. רק מתוך כך יש אפשרות לתת תשובה אמיתית ומספקת.
אז הרב, מעניין אותי לדעת, יש את ארבעה בנים ואת זה שלא יודע לשאול, אבל מה עם זה שבכלל לא הגיע?
יפה מאוד. זה רעיון שהתחיל כנראה מהרבי מלובביץ', שיש כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כשאומרים ארבעה, תמיד כשמציינים מספר במשנה או בספרות התנאית, הכוונה להוציא מן הכלל את זה שלא הגיע. כלומר, אם יש ארבעה בנים, אז זה סימן שיש בן חמישי. והבן החמישי מדאיג אותנו במיוחד. כלומר, איך ייתכן שיש בן שאין מה לדבר איתו? הרי הרשע לפחות יש לו שאלה אמיתית, הוא רוצה להבין מה העבודה הזאת לכם. מה אם הבן שלו הגיע? אלא זה בדיוק מה שאומרת האגדה לפני שהיא מדברת על סיפור ארבעה בנים. היא אומרת ברוך המקום, ברוך הוא, ורק אחר כך ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. המשמעות של ברוך המקום, למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום דווקא בהקשר הזה? כי הוא זה שנותן מקום לכל אחד. הוא נותן מקום גם למי שהתורה לא דיברה כנגדו. אבל הוא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אני תמיד משתעשע לומר שזה כנראה הבן שאליהו הנביא מביא, כשמגיע הכוס של אליהו לקראת סוף האגדה, ואומרים ברוך, פותחים את הדלת ואומרים ברוך הבא, מצפים שכנראה אליהו יבוא עם הבן החמישי וישאל, מצאתי אותו ברחוב, האם הוא שלכם? הרי זה מה שנאמר, שאליהו תפקידו להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז אנחנו מבינים שהתורה נותנת לנו תשובות לרוב השאלות, ויש שאלות שאנחנו משאירים להמקום ברוך הוא, שהוא נותן מקום לכל אחד ואחד.
אוקיי. אז נעבור קצת לשמוע את התשובות של הבנים שהבנים קיבלו?
בוודאי. אני חושב שהשאלה הטובה ביותר שנשאלת זה השאלה של התם. הוא אומר מה זאת. השאלה הזאת, עם כל פשטותה, יד רבה לא מגדירה את התוכן שהוא רוצה לשמוע. יש, למשל החכם, הוא יותר מדי מתוחכם. הוא כבר שואל מה העדות והחוקים והמשפטים. כלומר, הוא כבר יודע לשאול לפרטי פרטים, והוא איננו שואל על העיקר, על יציאת מצרים. אז מה מלמדים אותו? מלמדים אותו הלכות, כי כל מה שנשאר אצלו לברר זה מה עושים. הרי השאלה של מהות החג כבר פתורה אצלו מלכתחילה. לעומת זה, התם שואל את השאלה האמיתית. הוא רוצה להבין את המהות, ולכן גם התשובה שהוא מקבל היא התשובה יותר עמוקה, ועמוקה בפשטותה, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. כלומר, אנחנו מסבירים לא שהמהות של החג זה מהות של חירות, וכל השאר זה רק פרטי פרטים. לעומת זה, השאלה של הרשע היא שאלה נפלאה. היא שאלה שרגילים לחשוב שהיא מטריסה. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? כאילו, הוא לא שייך לעניין. אבל אני חושב שצריך להבין את זה לעומק. הוא אומר לכם ולא לא, המילה לא, רגילים לומר שזה לא לרשע. אבל יכול שהוא מתכוון, זה לכם, אתם אוכלים את קורבן הפסח כדי למלא את בטניכם ולא לשם שמיים. לא, לא, לא כלפי מעלה. כאילו קשה לרשע לקבל את זה שאכילה וחגיגה זה, יש משהו מעבר לפולקלור, שבאמת יש בזה עבודת אלוהים. הוא היה מעדיף אולי קורבן עולה, קורבן שאינו נאכל על ידי הבעלים. ולכן עונים לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו, הקדוש ברוך הוא איננו מעוניין שאני אעבוד רק לו, הוא רוצה לשתף את העבודה הפשוטה, החגיגה המשפחתית בעבודת האלוהים, וזה אחד מהדברים המהותיים ביהדות, שאנחנו מחברים את החומר עם הרוח. וזה, הרשע יכול להיות שאיננו חפץ בכך. הוא אומר, אני הייתי רוצה לא להיות שותף להיסטוריה כזאת. אבל אז אומרים לו, אילו הישם לא היה נגאל. המשמעות האמיתית של הביטוי הזה זה לא כדי להרגיז אותו, אלא לומר לו, היה אפשר לא להיגאל אז ביציאת מצרים. אבל עכשיו אתה כאן ולא שם. אז אתה נגאל בעל כוחו, אז תפסיק לעשות בעיות. ממילא אתה נתון לתוך ההיסטוריה הזאת. לעומת זה, השאינו יודע לשאול, צריך ללמד אותו לצאת מן האדישות. וזה מה שאומרים לו, ואת פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור. אתה תאמר לבן שלך לומר. זה הכוונה, והגדת למור. אתה צריך להגיד לו, תאמר. ומה הוא צריך לומר? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, שזאת התשובה שאומרים לרשע. כלומר, מה שיכול להוציא אדם מן האדישות, זה המפגש עם הרוע העולמי, עם הסבל האנושי. אומרים לו, יכולת להיות אדיש אם לא היה רע בעולם, אבל אתה צריך גם לתת תשובות לרשע. ומתוך כך גם אנחנו מגיעים לבירור כל הסיפור של האגדה המשותף לכולם, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וכל הפרשה של לבן הארמי.
תגיד, וגם בתשובות האלה יש משהו שיכול לכוון אותנו להבין מהי חירות?
בוודאי. כלומר, ברגע שאדם מקבל תשובות לשאלות, אז הוא חופשי. הוא חופשי לשאול שאלות חדשות, שאלות אמיתיות יותר. כי כל השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, הן שאלות שמעכבות אותנו, שמונעות מאיתנו מלהיפגש עם עצמנו, עם התוכיות האמיתית שלנו. ברגע שיש לאדם שאלות, זה חוסם אותו מפני ההשתתפות בערכים אמיתיים. אז ברגע שאדם קיבל תשובה לשאלה הראשונית שלו, עכשיו הוא פתוח לשאלה האמיתית, השאלה של דעת אלוהים. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר, המפגש עם האלוהות משחרר את האדם מכל שיעבוד. לכן גם עיקרו של חג הפסח זה שלילת העבודה זרה. העבודה זרה בגלל שהיא בעצמה היסוד של כל עבדות. אדם שאיננו משועבד לשום גורם, לשום תודעה, הוא באמת יכול אחר כך לבנות עולם מלא, שלם, הרמוני. ואני חושב שחג הפסח הוא בעצם ההתחלה של מהלך שמלווה אותנו של כל השנה, שגם כאשר אנחנו לכאורה משועבדים למערכות כלכליות, פוליטיות, מחשבתיות וכדומה, אנחנו תמיד זוכרים שזה מתוך נקודה ראשונית של חירות פנימית, של בחירה אמיתית. אנחנו בוחרים להיות מה שאנחנו.
זאת אומרת שאנחנו בוחרים גם דברים מוגבלים וגם דברים עם איסורים, אנחנו יכולים דרך ההגבלות האלה, אבל שהן בחיריות, להרגיש יותר חופשיים.
בינגו, זאת אומרת, ממש אמרת את האמת. זאת אומרת שכאשר אני מקבל על עצמי איזשהו חוק, הדבר הוא מתוך בחירה. אני לא יכול להאשים את החוק בכפייה. החוק הוא בעצמו מה שאני בחרתי להצטרף אליו, והוא המלווה אותי לכל אורך החיים.
כן. האמת שעל רקע ימינו, שבו המון פעמים המסר הוא שאם ניתן דרור למאוויים ולרצונות שלנו, אנחנו נהיה פחות חופשיים. ערב כמו ליל הסדר, שדווקא מכניס אותנו לסדר ודווקא מגדיר מה נכון ולא נכון, הוא מצביע ממש על חירות אחרת.
בוודאי. כלומר, חירות אמיתית איננה שיעבוד לעבודה זרה או ליצר הרע. הרבה פעמים אנשים חושבים שההתמסרות לחשקים, לתאוות, זהו החירות. לא, זה חופש אמנם, אבל זה לא חירות. כי על ידי שאני מתמכר לדחפים הפנימיים שלי, ליצרים שלי, לשיעבודים הפנימיים שלי, אינני באמת אדם חופשי, אני הופך להיות עבד. כאשר אני מסוגל להתעלות מעל לכל זה, אז אני הופך להיות אדם בן חורין. אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי באכילת המצה. המצה היא לחם חופשי מכל שיעבוד. הרי כשאנחנו מטפיחים את הבצק, אז אנחנו צריכים לחכות שהזמן יעבור. השיעבוד היותר גרוע הוא השיעבוד אל הזמן. יציאת מצרים נעשתה מעל לזמן, בחיפזון יצאת ממצרים, כדי להראות, אומר המהר"ל מפראג, שאינך משועבד לשום מערכת של זמנים, אלא אדרבה, הזמן הוא בשליטתך, לא אתה נשלט על ידי הזמן.
וואו, הרבה מאוד נקודות למחשבה הבוקר הזה, גם על שאלת שאלות כמפתח לשחרור, להבנה, לחיבור, וגם על החירות והמצא. הרב אורי שרקי, ממש תודה רבה.
חג שמח לנו ולכל ישראל.
חג שמח.
שלום, שלום.
שלום, שלום.